שבת, דף י' ד', מתחילים בעזרת השם, דף י' ג' עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים, ו-18 דבר גזרו. הרמב״ם, בפירושו על המשנה, כאן במשנה שלנו, מסכת שבת, מספר שלפני קרוב ל-2,000 שנה, בזמן שעדיין בית המקדש השני עמד על תילו, היה יהודי שחי בארץ ישראל, הרמב״ם מגדיר אותו מבעלי החוכמה וגדול בדורו, גדול בדורו. חנניה בן חזקיה בן גרון, ככה היה שמו. מספר הרמב״ם, נסתפקו חכמי דורו בספר יחזקאל. כמו שהגמרא הביאה, שבאותה תקופה מצאו בספר יחזקאל פסוקים שנראים סותרים דברי תורה. עד כדי כך הדברים היו חמורים, שהחכמים רצו לקחת את כל ספר יחזקאל, אחד מה-24 ספרים של נביאים וכתובים, ולגנוז אותו, כדי שלא יבואו לידי טעות. חנניה לא הסכים לדבר הזה. מה הוא עשה? ונתייחד בעלייה, בשליחות קודש, במסירות נפש, עלה לעלייה מקום שקט, והתייחד שם לחבר הפירוש, לפרש את ספר יחזקאל, שהדברים לא יהיו סותרים דברי תורה. באותה תקופה, היו החכמים עליהם השלום מבקרים אותו תמיד, והוא מתעסק באותו חיבור. כנראה רצו לראות מה הוא העלה, איזה פירושים, איזה הסברים, לראות אם הם מתקבלים או לא מתקבלים. היו באים אליו מסולטה ומשמנה של גדולי וצדיקי הדור, וכמו שמסתבר מההמשך, פעם אחת ביקרו אותו ונתקבץ שם קיבוץ גדול מתלמידי שמאי ובית הלל. כולם היו שם. וכותב הרמב״ם, ולא נשאר באותו דור אפילו אחד מי שהיה ראוי להוראה, לא רק בעלי הוראה, אפילו אחד שרק ראוי להוראה, לא נשאר אחד שלא היו באותו מעמד. כולם נקבצו, באו לך. כולם באו לאותה עלייה של חנניה. ונמנו, ספרו מי יש יותר, תלמידי בית שמאי או תלמידי בית הלל. והיו בית שמאי יותר. יותר תלמידים. והרי השם אמר אחרי רבים להטות. ובית שמאי, כולם הסכימו על אלה הגזרות, ה-18 דבר באותו היום. הסכימו ל-18 דברים האלה שאנחנו נפרט אותם בהמשך הסוגיה, ויהי כן, וגזרו ה-18 דבר. זה לשונו הזהב של הנשר הגדול, הרמב״ם, זכר צדיק לברכה. בארבעה דפים שלפנינו, דף י' ד', ט' ו', ט' ז' וי' ז', הגמרא תדון באותם 18 גזרות, אחת לאחת. מי נינהו 18 דבר? פה יריית הפתיחה. מה הם ה-18 דבר שגזרו באותו היום? הגמרא פותחת במשנה, כי במשנה הזאת יש חצי מתוך כל ה-18 דבר. המשנה מביאה 10 הלכות בדיני טהרה, ש9 מתוכם הם מ-18 דבר. זה חצי מתוך כל הגזרות 18 דבר. דתנן, משנה במסכת זווין. אלו פוסלים את התרומה. הרשימה של התומעות האלה, אם הם נוגעים בתרומה, פוסלים אותה. תרומה טמאה אי אפשר לאכול. אי אפשר לאכול תרומה טמאה. כשהכהן קיבל תרומה גדולה מבעל השדה, מתנת כהונה, הוא חייב לשמור על התרומה הגדולה שתהיה בתארה. ברגע שהיא נטמעה, היא אסורה באכילה. אסורה בשתייה. אנחנו יודעים שדיני תומה ותארה מדין תורה הולכים בצורה כזאת. ישנם רשימה של דברים שמתמאים. למשל, מה שכולנו כמעט מכירים, זה תומעת מת. אם יש אדם, את השם שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים טובות, יש אחד שמת, לאריכות ימים ושנים, זקן ושבע, אז המת הזה מתמא. התומה של מת היא דרגת התומה החמורה ביותר, הוא נקרא אבי אבות התומה. מי שנוגע במת, זה נחשב תומה רגילה. תומה רגילה, בכמעט כל המקרים תומה מהתורה, נקראת אב התומה. מקור התומה נקרא בדרך כלל אב התומה. אם זה מת, כמו שאנחנו מדברים, אדם שנטמע ממת, ואם זה שרץ, מצורע, רשימה של כל סוגי התומות שיש. בדרך כלל, המקור של התומה זה אב התומה. אב התומה מטמא כל דבר שמקבל תומה. אדם, כלים, אוכלים, משקים. מה הוא הופך אותם? הופך אותם להיות ראשון לתומה. הראשון לתומה הזה, הוא כבר לא יכול לטמא אדם וכלים. הוא יכול לטמא רק אוכלים ומשקים. אוכל ושתייה. הופך אותם להיות שני לתומה. עד כאן זה חולין. דברים שהם לא קדושים, לא בתור קורבן ולא בתור תרומה. דברים רגילים יכולים לקבל תומה. עד כאן. מעבר לזה, תרומה יכולה לקבל תומה גם משני לתומה. זאת אומרת, אם שני לתומה נוגע בתרומה, פוסל אותה. התרומה הזאת נקראת תרומה טמאה והיא אסורה באכילה. אבל התרומה הזאת הופכת להיות שלישי לתומעה, היא לא יכולה לטמא תרומה אחרת. מה כן? קורבנות יכולים גם להפוך להיות רביעי לתומעה. יכולים לקבל תומעה אפילו משלישי לתומעה. אבל אז, אחרי שהקודשים יהיו רביעי לתומעה, הם כבר לא מטמאים אפילו לא קורבנות אחרים. זה הכללים מדין תורה של תומעה וטהרה. כאן אנחנו נראה עוד 9 תומעות מדרבנן. וצריך לקחת בחשבון שהדין של שני לתומעה זה לא בדווקא שהוא עבר את התהליך המסודר שהיה אב התומעה תימא ראשון לתומעה והראשון תומעה תימא שני לתומעה. השם שני לתומעה זה כל סוג תומעה שכשהיא נוגעת בתרומה היא פוסלת אותו, היא מטמאה אותו שהוא עצמו נאסר באכילה, מה שמטמא תרומה נחשב שני לתומה. מה שמטמא רק תרומה, וכל שכן קודשים, אבל מה שיכול לפסול גם תרומה, יש לו דין של שני לתומה. וכאן המשנה מביאה רשימה של דברים שפוסלים תרומה, אם הם נוגעים בתרומה. כדאי מאוד כבר על ההתחלה לשים לב לדגש, פוסלים את התרומה. לא כתוב כאן מטמאים את התרומה. כי יש הבדל בין נפסל לבין נטמע. ההבדל הוא שכשהדבר רק נפסל, זה אומר שהוא לא יכול לטמא אחרים, הוא הגיע לקרקעית של התומעה שרק יכולה להיות אצלו. עד שלישי לתומעה, הוא לא יכול, תרומה לא יכולה להפוך להיות רביעי לתומעה. לכן קוראים לזה נפסל, כי הוא לא יכול לטמא אחרים. כשכתוב נטמע, זה למשל תרומה שנטמעה והפכה להיות שני לתומעה, שעדיין יכולה לטמא תרומה אחרת ולהפוך אותה לשלישי לתומעה. נטמע זה אומר שהוא גם יכול לטמא אחרים. אז אלו הדברים שהם מדרבנן פוסלים את התרומה. יש מבין הדברים גם דבר אחד שהוא מהתורה כמו שנראה. יש כאן 10 דברים שמתמאים. 9 מהם זה מדרבנן. דבר הראשון, האוכל אוכל שהאוכל הזה הוא ראשון לתומעה. אדם שאוכל אוכל שהאוכל הזה הוא בדרגת ראשון לתומעה, מדרבנן הבן אדם בעצמו גם כן נטמע. כמה השיעור של אכילה? אם אדם אוכל אוכל טמא בשיעור של חצי פרס, פרס זה פרוסה, זה חצי כיכר לחם. בזמנם היו אוכלים סעודה חצי כיכר לחם. חצי אחד אכלו ארוחת בוקר וחצי אחד אכלו ארוחת ערב. אז חצי פרס זה חצי סעודה. לפי דעת רש"י, כיכר שלם הוא 8 כביצים, שיעור של קביצה. חצי, דיינו פרס, זה 4 קביצים. וחצי פרס זה שיעור של 2 קביצים. אדם שאוכל שיעור של 2 קביצים מאוכל תמה, אם הוא היה תמה בדרגת ראשון לתומה, האדם עצמו גם כן נהיה תמה. באיזה תומה הוא נהיה? שני לתומה. והראיה שהוא רק פוסל את התרומה, יש לו דרגה של שני לתומה. וכן, האוכל אוכל שהאוכל הוא שני לתומה. גם הוא, האדם הזה, אחרי שהוא אכל אוכל של שני לתומה, גם כן בכמות של חצי פרס, הוא הופך להיות שני לתומה, ואם הוא יגע בתרומה הוא פוסל אותה. וכן, השוטה משקין תמאים. משקין תמאים, אין הבדל בין ראשון לתומה או שני לתומה, כי חכמים גזרו על המשקים שהם תמיד יהפכו להיות ראשון לתומה. כל משקה שנטמא, גם אם הוא היה אמור להיות שני לתומה, הוא הופך להיות ראשון לתומה. אז אדם ששותה משקים תמאים, גם הוא הופך להיות בדרגת שני לתומה, ואם הוא יגע בתרומה, הוא פוסל אותה. כמה משקים הוא צריך לשתות? שיעור של רביעית הלוג. אם הוא שתה את זה, הוא נהיה תמא בדרגת שני לתומה מדרבנן, ואם הוא יגע בתרומה, הוא פוסל אותה. דבר נוסף, והבא ראשו ורובו במים שאובים. כאן מדברים על אדם שהיה תמה, הוא נטמא במגוון, אחד מתוך מגוון סוגי תומעות שאדם יכול להתאמה מהם, והוא בא לתאר את עצמו. הוא בא לתאר את עצמו, והוא טבל במקווה, ביום שהוא היה צריך לטבול. היה אמור להיות בשלבי טהרה מתקדמים, אחרי שהוא טבל במקווה. הרי נשאר לו עוד לחכות עד הערב, ואז הוא יהיה, הוא כבר לא יהיה טבול יום יותר, הוא יהיה מחוסר כיפורים מה שנקרא, ואז אם הוא מסוג תומות שצריכים גם להביא קורבן למחרת, אז למחרת להביא קורבן, ואז הוא ישלים לגמרי את הטהרה שלו. אבל עצם בשוט, אבל אמור להיות עכשיו טהור לגמרי. אמור עכשיו להיות טהור לגמרי בשלב מסוים כמובן, כן? אבל חכמים גזרו שאם אחרי שהוא טבל במקווה, כשר, הלך אחר כך, או טבל במים, מים שאובים, מים רגילים מהברז, כמו שזה נקרא, שנשאבו על ידי כלי, ולא מים שירדו ישר מהגשמים לתוך בור, או ששתף את עצמו במים שאובים, במים רגילים, שהם לא מים שקשרים למקווה, גזרו חכמים שהוא נטמא. את כל הדברים שאנחנו כרגע קוראים את הגזרות, אז הגמרא תבאר מאיפה המקור של כל אחד מהם, אבל זה החוק, ככה קבעו חכמים. טוב. תקנה נוספת, וטהור, אדם שהוא טהור לגמרי, שנפלו על ראשו ורובו 3 לוגים מים שאובים. 3 לוגים בשיעורים של זמננו היום, זה בערך יוצא בין ליטר לליטר ליטר נקודה 8. זה תלוי לפי איזה שיטה מבין הפוסקים. שאדם שנשפח עליו, לא שהוא טבל בתוך מים שאובים, אלא ששפחו עליו מים שאובים, אז זה גם כן מדרבנן, מטמא אותו בדרגת שני לתומה, שאם הוא יגע בתרומה הוא פוסל אותה. כדאי לשים לב להבדל. אם האדם היה טמא והוא טבל במים, במקווה כשר, ואחרי זה הוא הלך לטבול במים שאובים, אז הוא נטמא מדרבנן גם אם הוא טבל בתוך מים שאובים, וגם אם שפכו עליו מים שאובים. לעומת זאת, אדם שלא היה טמא, הוא היה טהור, אלא רק שפכו עליו מים שאובים, רק אז הוא נטמא. אבל אם הוא טבל בתוך מים שאובים, אדם שהיה טהור לא נטמא מזה. הגמרא תבאר גם את זה, למה זה כן גזרו, זה לא גזרו. תקנה נוספת, והספר, כל ספר קודש, מהתורה, או הנביאים, או הכתובים, שהוא כתוב על קלף, עם דיו, בכתב אשורית, גזרו שאם הוא יגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה הזאת. יש לו דין של שני לתומעה. וכן, והידיים, סתם ידיים של אדם, שהוא לא השגיח עליהם, לשמור עליהם שהם יהיו נקיות, שלא ייגעו במקומות מחוסים בגופו, שלא ייגעו במקומות מאוסים. סתם ידיים גזרו עליהם חכמים שהם פוסלים את התרומה. וכן, הטבול יום. טבול יום זה לא גזרה של חכמים. טבול יום זה מהתורה. מהתורה, אדם שהוא בדרגת טבול יום, מה פירוש? שהוא טבל אחרי שהוא היה טמא, ביום שהוא אמור לטבול, אבל הטהרה שלו תהיה מושלמת רק מתי שיהיה ערב, ערב שמש. בזמן הזה שהוא טבול יום, יש לו דין של שני לטומאה. אם הוא יגע בחולין, הוא לא מטמא אותם. יגע אפילו במעשר שני, לא מטמא אותה. אבל אם הוא יגע בתרומה, פוסל את התרומה מהתורה. זה הגמרא תבאר שטבול יום זה לא מהגזרות של חכמים, זה ממש מהתורה הוא פוסל תרומה. כמובן שגם אחרי שיהיה לילה, יש רשימה של טומאות שעדיין לא יתאר לגמרי. אותו טבול יום עד שיחכה למחרת, בבוקר שאז הוא יתאר לגמרי גם לאכילת קודשים וגם להיכנס לבית המקדש. וכן האוכלים וכן הכלים, שאלה הם שני הטומאות האחרונות במשנה, שנטמאו במשקין. חכמים גזרו שאוכל או כלי שנטמא במשקין, על ידי משקים טמאים, והאמת היא יותר מדויק, חכמים תקנו שמשקים יכולים לטמא אוכלים וכלים, לטמא אותם בדרגת טומאה כזאת, שהם יהפכו להיות שני לטומאה, וברגע שהם יגעו בתרומה, הם יפסלו את התרומה. טוב, אלה הם 10 דברים שמטמאים תרומה, 9 מתוכם מדרבנן מגזרת ה-18 דבר. לפני שהגמרא תבאר את הטעמים של כל אחד ואחד מהתקנות של חכמים, איפה למדו שזה יפסול תרומה, שזה יהפוך להיות דין של שני לטומאה, הגמרא קודם כל רוצה לברר מיהו התנא כאן של המשנה. במשנה, אם נדייק בשני הדברים הראשונים, אנחנו נמצא שבין אדם שאוכל אוכל ראשון ובין אדם שאוכל אוכל שני לטומאה, שניהם הופכים להיות דרגת שני לטומאה. ושניהם רק פוסלים תרומה. אבל לא שאדם שאוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה יהפוך להיות ראשון לטומאה בעצמו. כי אם הוא היה הופך להיות ראשון לטומאה בעצמו, הוא לא רק היה פוסל תרומה, הוא גם היה פוסל חולין. המשנה מדברת על דברים שלא פוסלים חולין, אלא רק תרומה. אז אנחנו מבינים מכאן שצריך למצוא מיהו התנא של המשנה שלנו, צריך למצוא את זה שסובר שבין אדם שאוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, ובין אם הוא אוכל אוכל שהוא שני לטומאה, הוא עצמו הופך להיות רק שני לטומאה. אז מן תנא של משנה שסובר שאדם האוכל אוכל ראשון וגם האוכל אוכל שני, אדם שאכל אוכל שני לטומאה, הוא יהפוך להיות שני לטומאה. אבל גם אם הוא יאכל אוכל ראשון לטומאה, הוא לא יהפוך להיות ראשון לטומאה. כי אם הוא יהפוך להיות ראשון לטומאה, הוא לא רק פוסל את התרומה, הוא ממש מטמא את התרומה, כי התרומה תהפוך להיות שני לטומאה, והיא תוכל לטמא תרומה אחרת, כי שני עושה הרי שלישי. והתנא שלנו סובר, מפסל פסלי, גם אדם שאכל ראשון לטומאה, וגם אם הוא אכל שני לטומאה, הוא עצמו יהפוך להיות רק שני לטומאה, אבל תמויי, לא מטעמו. אחרי שהוא אכל את האוכל ראשון או שני לטומאה, הוא לא יוכל לטמא תרומה, להפוך אותה להיות שני לטומאה, שהיא תוכל לטמא תרומה אחרת. מי זה הדעה שככה סובר? אמר רבא בר חנה, זה דעתו של רבי יהושע היא. שרבי יהושע הוא זה שסובר שגם אדם שאכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, וכל שכן אדם שאכל אוכל שהוא שני לטומאה, שניהם יהיה להם דרגת שני לטומאה. ומה? ככלו לפסול תרומה, להפוך אותה לשלישי, ולא לטמא את התרומה, להפוך אותה לשני, שתוכל עוד לפסול תרומה שלישית. דתנן, רבי אליעזר אומר, אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, הוא הופך בעצמו גם להיות ראשון לטומאה. אם הוא נוגע בתרומה, הוא מטמא אותה, הופך אותה להיות שני לטומאה. ואם היא תיגע בתרומה אחרת, היא תעשה אותו שלישי לטומאה. והאוכל אוכל שהוא שני לטומאה, הוא עצמו נעשה שני לטומאה. שהוא רק פוסל את התרומה, הופך אותה לשלישי, אבל היא לא תוכל אחרי זה לטמא תרומות אחרות. אדם שאוכל אוכל שהוא שלישי לטומאה, הוא נעשה שלישי לטומאה בעצמו, שהוא לא פוסל בכלל תרומה. כי שלישי לא עושה לא מטמא תרומה. מה כן? הוא יכול לטמא קורבנות, קודשים. אז אם כן, רבי אליעזר סובר, אדם שאוכל אוכל בדרגת טומאה מסוימת, הוא הופך להיות באותה דרגת טומאה. רבי יהושע אומר לו, האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, וכן האוכל אוכל שהוא שני לטומאה. שני המקרים האלה, הוא הופך להיות רק שני. ולכן הוא יכול להפוך את התרומה להיות שלישי, הוא רק פוסל אותה, והוא לא מטמא אותה. מה הטעם בדבריו של רבי יהושע? אז אדם שאכל אוכל, שהאוכל הזה היה ראשון לטומאה, הוא הופך להיות שני לטומאה, זה מסתבר. כי הרי בטומאה הכלל הוא שהטומאה תמיד יורדת בדרגה. מה שמטמא, הוא תמיד יהיה דרגה חמורה יותר מהדבר שנטמא ממנו שהוא יורד בדרגה. לכן כשאדם אכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, הוא עצמו הופך להיות שני לטומאה. אבל למה כשהוא אוכל אוכל שני לטומאה, הוא נשאר שני לטומאה, הוא גם כן הופך להיות שני לטומאה? אז רבי יהושע מסביר, כמו שרש"י מביא, שמכיוון שמצאנו ששני לטומאה יכול להפוך אוכל שהוא שני לטומאה, יכול להפוך אוכל אחר ולטמא אותו ולעשות אותו גם כן שני לטומאה. איך יכול להיות? אוכל שנוגע, נאמר, תפוח טמא, שנוגע בתפוח אחר, תפוח שהוא שני לטומאה, שנוגע בתפוח טהור, מה, הוא יכול להפוך את התפוח הטהור לעשות אותו גם שני לטומאה? התשובה היא, בדרך כלל לא, אבל יש דרך אחת שכן. איך? אם התפוח הזה שהוא שני לטומאה ייגע במשקה, אחד מהשיבת משקים, שראשי תיבות שלהם זה יד שחת דם, יד זה יין, דבש, דבש דבורים. שחת זה שמן, שמן זית, חת זה חלב, תת זה טל, ודם זה ראשי תיבות דם ומים, מים. אחד מהשבע משקים האלה, אם האוכל ייגע בהם, יהפוך אותם לטמאים, וגזרו הרי שמשקים שנטמאו, נהיים ראשון לטומאה. אז כשהם ייגעו בתפוח אחר, יהפכו אותו להיות שני. אז מכיוון שיש מושג כזה ששני עושה שני אחר, עושה אחר להיות שני, אז כאן גם גזרו חכמים שאדם שאכל אוכל שהוא שני לטומאה, האדם עצמו גם כן יהיה שני לטומאה. ממשיך רבי יהושע ואומר, ולפני שנמשיך כבר נדייק, שרואים מכאן באמת שרבי יהושע הוא זה שסובר שבין אדם שאכל אוכל ראשון לטומאה, בין אדם שאכל אוכל שהוא שני לטומאה, שניהם הופכים להיות שני לטומאה, שרק פוסלים תרומה והופכים אותה לשלישי, ולא יכולים לטמא תרומה, לעשות אותה לשני, שהיא עצמה תוכל עוד לפסול תרומה אחרת ולהפוך אותה לשלישי. טוב, ממשיך רבי יהושע ואומר, אדם שאוכל אוכל, שהאוכל הזה הוא בדרגת שלישי לטומאה, אז לפי דעתו של רבי יהושע, האדם הזה גופו נעשה שני לטומאה רק לקודש. דהיינו שאם הוא ייגע בקורבנות, הוא יהפוך אותם להיות שלישי לטומאה, וקורבנות יכולים גם להיות רביעי, אז הקורבנות האלה אם הם יגעו בקורבן טהור, יהפכו אותו גם כן להיות רביעי לטומאה. אבל מה? ואין שני לתרומה. אדם שאכל אוכל שהוא שלישי לטומאה, הוא לא יכול לפסול תרומה. אין לו דרגת שני כדי שיהיה לו אפשרות לפסול תרומה. אלא אם הוא יגע אחר כך בתרומה, אחרי שהוא אכל אוכל שהוא שלישי לטומאה, התרומה תישאר טהורה. וכאן צריכים להבין שני דברים. א', איך בכלל יכול להיות אוכל חולין רגיל, לא תרומה ולא קודשים, שהפך להיות בדרגת שלישי לטומאה? זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא מבין. האדם הזה אכל אוכל שהוא שלישי לטומאה, למה שהוא יהפוך להיות שני לטומאה? איך מי שאוכל שלישי לטומאה הופך להיות שני לטומאה? אז על שני הדברים האלה המשנה בעצמה מבארת. מדובר כאן בחולין שנעשו על טהרת תרומה. כהן שרוצה להיות רגיל בטהרה, לכן הוא רוצה להיות רגיל בטהרה, זה מובן מאוד למה. כי מגיעים אליו מפעם לפעם על ידי שכנים וחברים ומכרים, מביאים לו תרומה לאכול. ותרומה חייבים לאכול אותה בטהרה. ואם הוא יהיה רגיל תמיד לאכול אוכל ולטמא את האוכל שהוא אוכל, הוא גם יכול לבוא ולטמא את התרומה חלילה. והתורה כותבת, נתתי לכם את משמרת תרומותיי, שצריך לשמור על התרומה שלא תטמא. אז הכהן הזה מרגיל את עצמו תמיד לאכול גם חולין בטהרה, כאילו הם תרומה. לא כאילו הם קורבנות, זה צריך להשגיח עוד יותר. הוא משגיח על הפירות שלו, גם על האוכל של החולין שלו, לשמור על זה בטהרה כאילו שהוא תרומה. כנראה מדובר פה על אדם שלא רגיל לאכול בשר של קורבנות, כהן שרגיל לאכול רק תרומה. ולכן הוא תמיד משגיח גם על האוכל של החולין שלו שיהיה בטהרת תרומה. חכמים תקנו שברגע שהאדם את החולין שלו הוא אוכל בטהרה כאילו הם תרומה, הם נטמאים גם כמו תרומה. ואם נוגע בהם שני לטומאה, הם הופכים להיות שלישי. לכן קודם כל השאלה הראשונה מתורצת, איך יכול להיות שלישי לטומאה בחולין? אדם כהן ששומר על החולין שלו בטהרה כמו תרומה. עכשיו השאלה השנייה, למה זה מטמא קודש בדרגת שני לטומאה? למה זה מטמא קודש בדרגת שני לטומאה? וגם למה תרומה זה לא פוסל? אז למה תרומה זה לא פוסל? זה מאוד פשוט. מכיוון שהוא בסך הכל אכל אוכל שהוא שלישי לטומאה. למה שהוא יהיה בדרגת שני לטומאה? זה מובן, הוא לא אמור להיות דרגת שני לטומאה. אפילו מה שטימא אותו לא דרגת שני לטומאה. אז איך הוא יהיה טמא יותר מאשר האוכל שטימא אותו? אבל זה רק לעניין תרומה. אבל למה לעניין קודשים הוא כן בדרגת שני לטומאה? הוא הרי אכל אוכל שהוא שלישי לטומאה. התשובה היא, זה גם מה שמורמז במשנה. בחולין שנעשו על טהרת תרומה. הכהן הזה ישגיח על החולין שלו שלא יתאמו בתאומה כזאת שמתאמה תרומה. אבל על דברים שמתאמים קורבנות הוא לא ישגיח. אז לכן לעניין קורבנות, החולין שלו אולי תמאים לגמרי. לעניין קורבנות, יכול להיות שהחולין האלה נתמאו אפילו מראשון לתאומה. ברגע שאדם ישגיח על האוכל שלו כאילו הוא תרומה, ולא כאילו הוא קודשים, אז חכמים תקנו שלגבי קודשים זה לא נחשב בכלל שהוא שמר על האוכל הזה. וחוששים אולי האוכל הזה נטמע אפילו מראשון לטומאה. לכן זה, יש לזה הגדרה של שני לטומאה, ואם זה ייגע בקורבנות יהפוך אותם לשלישי, והם, הקורבנות עצמם, זה שהם שלישי עוד יכולים לטמא קורבנות אחרים לעשות אותם רביעי. טוב, אז הוקמנו את דברי המשנה, לפי מי הם נאמרו, המשנה בזווים, שמביאה לנו 9 דברים מתוך התקנות של ה-18 דבר. קודם כל, המשנה הזאת הולכת לפי דעתו של רבי יהושע. וביחד עם זה גם קיבלנו את הטעם של שני הדברים הראשונים, שתי התקנות הראשונות. גם למה אדם שאוכל אוכל שהוא ראשון, וגם אדם שאוכל אוכל שהוא שני, למה הם הופכים להיות שניהם שני לטומאה שהם פוסלים תרומה. עכשיו אנחנו צריכים להבין מאיפה הגיעה הגזרה הזאת בכלל. מה הטעם שחכמים גזרו את שתי הגזרות האלה? האוכל אוכל ראשון ואוכל אוכל שני. למדנו שגופו נטמא והוא פוסל תרומה אם הוא נוגע בתרומה. מה הייתה מגזרו ברבנן תרומה? למה רבנן גזרו שאדם הזה נטמא בדרגה כזאת של שני לתרומה שהוא פוסל תרומה? מתרץ את הגמרא, דזימנין, יכול להיות לפעמים, דאכיל אוכלים טמאים. אם אנחנו לא נגזור על האדם שאכל אוכלים טמאים, שהוא בעצמו נטמא, שהוא עכשיו פוסל תרומה, אז יכול להיות באדם שאשתו הכינה לו סעודה כיד המלך, אבל הם לא נזהרו שהסעודה הזאת לא תהיה טמאה. לא היה להם שום סיבה כזאת. פשוט, האוכל הזה הוא טמא. בסדר גמור, הכהן הלך, אכל אוכל טמא. אם לא גזרו שהאוכל הזה יטמא אותו, הוא עוד יכול אחרי זה מחר ללכת לעבוד בבית המקדש. אין שום בעיה, אפילו היום יכול לעבוד בבית המקדש. אם לא היו מתקנים שהוא נטמא. אכל אוכל טמא, אכל, נהנה, עכשיו הוא נהיה פתאום צמא. שואלת אשתו, הרבנית הצדקנית, יש לך אולי בבקשה להביא לי משהו לשתות? אז היא אומרת לו, תשמע, אין לנו פה כרגע שתייה אחרת, יש לנו פה רק שתייה של תרומה. והיא נותנת לו כוס יין משובח לשתות. ועדיין יש לו קצת אוכל בתוך הפה. והוא בא עכשיו ומכניס, לוגם לגימה מתוך הכוס של היין, של תרומה. ובתוך הפה שלו, היין של התרומה נוגע בתוך האוכל הטמא, והיין נטמא. וכותב רש"י, יש ציווי שהכהן מצווה, וגם עם ישראל מצווים לא לטמא תרומה. לכן גזרו שהאדם לא יאכל אוכל טמא, כדי שלא יבוא אחר כך לשתות משקה של תרומה. והוא יטמא את היין. האוכל שימצא בתוך הפה יטמא את היין. לכן גזרו חכמים, אדם שאוכל אוכל טמא, גופו נהיה בדרגת תרומה כזאת, שאם הוא יגיע אחרי זה בתרומה, התרומה נפסלת. ואז יוצא שאם אדם אכל כבר אוכל טמא, הוא לא יבוא אחרי זה לשתות משקה של תרומה ולא יפסול אותו. התקנה השלישית שתקנו חכמים זה אדם ששותה משקים טמאים, גופו דרגה כזאת של תרומה, שאם הוא יגע אחר כך בתרומה הוא פוסל אותה. מה הייתה מה גזרו בי רבנן תרומה? למה חכמים גזרו שאדם ששותה משקה טמא נפסל גופו והופך להיות שני לתרומה? למה? דזימנין דשתה משקים טמאים. יכול להיות שאדם הזה שתה כוס שתייה בתרומה, אשר המשקה הזה הוא טמא. ושקיל אוכלין דתרומה ושדי לפומי. אחר כך הוא יאכל אוכל של תרומה בזמן שהמשקה הטמא נמצא בפיו, ופסיל לו, וככה הוא פוסל את התרומה של הגמרא. היינו אח, זו אותה גזרה בדיוק, מה צריכים גזרה מיוחדת? אותה גזרה שגזרו, שאדם שאוכל אוכל טמא, גופו נפסל לעניין תרומה, אותה גזרה זה אדם ששותה משקה טמא, גופו נפסל לעניין תרומה, כדי שלא יבוא לטמא את התרומה. למה מביאים את זה בתור גזרות נפרדות? מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אם לא היו גוזרים על המשקים באופן מיוחד, היינו יכולים לומר, לא, דווקא אדם שאוכל אוכל טמא, רק אז נפסל גופו לתרומה. למה? כי השכיחי זה דבר מצוי, אדם אכל אוכל טמא, זה מצוי שירצה אחרי זה לשתות איזה משקה, כי הוא נהיה צמא בזמן שהוא אוכל, אז חוששים שמה יבוא לשתות תרומה. אבל שאדם יאכל תוך כדי שהוא שותה, לא שכיחי, זה לא כזה שכיח. לכן היינו אומרים שלא גזרו שאדם ששותה משקים טמאים, גופו ייפסל לתרומה. כמה שמלן שגם לזה חששו, ואדם ששותה משקים טמאים, אחר כך גופו יהיה טמא ויהיה אסור לו לאכול תרומה. תקנה נוספת שתקנו חכמים, והבא ראשו ורובו במים שאובים. אדם שהוא היה טמא, והגיע היום שהיה צריך לטבול בו, והוא טבל. הוא היה אמור להיות האור. אבל אחר כך הוא הלך וטבל במים שאובים, או ששפכו עליו מים שאובים, שהם לא מים שקשרים למקווה. הוא נטמע מדרבנן בדרגת שני לטומאה. מה הייתה מה גזרו בי רבנן טומאה? מה מצאו טעם לגזור את הגזרה הזאת? אמר רבי ביבי, אמר רב אסי, שבתחילה היו אלה שטמאים, טובלים במי מערות. נכנסו לתוך מערה, שם היה 40 סעה של מי גשמים, מים קשרים למקווה, והיו טובלים שם. למה בתוך מערה? כי מערה זה מקום סגור, זה מקום יותר צנוע. והמים האלה היו מכונסים הרבה זמן, ולא היו מחליפים כל כך הרבה את המים, והם היו סרוכים. ואז אחרי שאדם היה טובל בתוך המים האלה, היו נותנים עליהם, כדי להעביר את המים האלה, שלא היו נקיים כל כך, היו שופכים על עצמם שלושה לוגים של מים שאובים, או כמות של מים שאובים. עכשיו, ברגע שזה השתרש המנהג הזה, התחילו עם והסאום קבע. אנשים חשבו שבשביל להתאר צריכים גם לשפוך מים שאובים. גזרו עליהם טומאה, גזרו על המים השאובים האלה, שהם יטמאו. אם אדם הלך וטבל במים שאובים, הוא נטמע מזה לבד. כמובן רק לעניין תרומה. שואלת הגמרא, מה יקבע? מה הבעיה? מה אנשים חשבו שמה? שאדם שטבל במים קשרים, מה הוא חושב שצריך אחרי זה גם לטבול במים שהם לא קשרים למקווה? אמר הבעיה כן, שהיו אומרים, לא אלו מתארים. חשבו שהמים של המי גשמים לבד לא מתארים, אלא אלו ואלו מתארים. דווקא אם אדם גם טובל במים של מי גשמים, וטובל גם אחר כך במים שהם לא מי גשמים, רק ככה הוא נהיה טהור. אמר לי רבה, אז מה הבעיה? מי נפקא מינה? הכתב לי באנך, הרי במציאות הבן אדם טבל במי גשמים גם. אז יחשבו שצריך גם לטבול במים רגילים של מים שאובים אחרי זה. בסדר, מה צריך לתקן תקנה נגד זה? מה יקרה אם אנשים ככה יעשו? בכל מקרה אדם הרי טהור, כי הוא טבל במים מי גשמים. אלא אמר רבה, הטעות הייתה שהיו אומרים לא אלו מתארים, אלא רק אלו מתארים. אנשים כבר התחילו לחשוב שהמי מערה האלה, המי גשמים, הם בכלל לא מתארים. רק המים ששופכים אחר כך מתארים. ואז חששו חכמים שאנשים ילכו ויתבלו רק במים השאובים. אז תקנו, לא, המים השאובים האלה רק מתמים אותו, כדי שלא יבוא אחר כך לשטוף את עצמו במים שאובים. עכשיו, אז חכמים גזרו שאדם לא ישפוך על עצמו מים שאובים, כי היו רגילים מתרחץ אחרי זה. אבל למה חכמים גזרו גם שאדם אחרי זה, שאם אדם טובל במים שאובים הוא גם כן נטמע? כי אם לא, שהיו מתקנים שאדם שטובל במים שאובים נטמע, אז כולם אומרים, אי אפשר להתרחץ, אז טוב, אז בוא נטבול לפחות במים שאובים. ואז היה חוזר עוד פעם אותה בעיה. אנשים היו חושבים שהטבילה במים השאובים, שהם לא קשרים למקווה, הם אלה שמתארים אותם. אז לכן תקנו כבר תקנה כפולה, שאסור להתרחץ במים שאובים, ואסור לטבול במים שאובים, כדי שאנשים לא יבואו להיקשל. תקנה נוספת שתקנו חכמים, ואדם טהור, שלא נטמע שום טומאה, שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים, הוא נטמע בדרגת שני לטומאה. מה הייתה מגזרו ברבנן טומאה? הרי לא שייך פה הטעם שהיה קודם, שאנשים יחשבו שהמים האלה הם אלה שמתארים, כי הרי בנם לא היה תמה בכלל. מתרצת הגמרא די לא הלא קיימה. אם לא היו מתקנים שגם טהור שנפלו עליו מים שאובים נטמא, לא הייתה נשארת התקנה שאדם טמא שטבל במקווה ונפלו עליו מים שאובים נטמא, כי אנשים היו אומרים, מה זאת אומרת? אם מים שאובים מטמאים, צריך לטמא את כולם. אבל בכל זאת יש הבדל. אדם שהיה טמא וטבל במקווה, ואחר כך נשפח עליו מים שאובים, שפכו עליו מים שאובים, או שהוא טבל במים שאובים, הוא נטמא בשתי האפשרויות. בין אם הוא הלך ונכנס לתוך מים שאובים וטבל, ובין אם שפכו עליו מים שאובים. אבל לעומת זאת, אדם טהור, רק אם שפכו עליו מים שאובים, רק אז הוא נטמא. אבל אם הוא נכנס לטבול בתוך מים שאובים, הוא לא נטמא. מה ההבדל? מכיוון שלגבי אדם טהור, תקנו רק מה שדומה למה שהיה הסיבה שבשבילה תקנו את כל עיקר התקנה. הרי אז מה הם היו עושים? היו טובלים בתוך מי גשמים, שהם לא היו כל כך נקיים, ואחר כך היו שוטפים את עצמם במים רגילים. אז את אותה תקנה העבירו לגבי אדם טהור, שאם שטפו אותו במים שאובים הוא נטמא. אבל לגזור עליו שגם אם הוא הולך ונכנס לתוך מים שאובים הוא נטמא, כל כך רחוק לא גזרו על אדם טהור. רק על אלה שהיו טמאים וטבלו, עליהם גזרו את שני הדברים כדי שלא יבואו להתחכם. תשמע, הם אומרים לו, תשמע, אל תשפוך על עצמך מים שאובים, אז הוא יגיד, טוב, אז אני אטבול לפחות בתוך מים שאובים נקיים. לכן הם צריכים לתקן אצלו את שתי התקנות. התקנה הנוספת שתקנו מתוך ה-18 דבר, וספר אחד מהכתבי הקודש, תורה, נביאים וכתובים, שנוגע בתרומה, פוסל אותה. מה הייתה מה? גזרו ברבנן תומעה. מצאת בדיוק במה לגזור תומעה, בספר קודש, הוא מתמת תרומה, איך ייתכן דבר כזה? למה בכלל תקנו כזאת תקנה? אמר רב משרשיה, זה הגיע מתוך שיבוש, שבתחילה הכהנים היו מצניעים את האוכלים דתרומה אצל ספר תורה. היו בתוך הארון הקודש, איפה שנמצא הספר תורה, הכהנים היו מכניסים שם את התרומה שלהם. פירות, תבועה, לחם, הם מכניסים לתוך הארון הקודש. שואלים אותו, הרב כהן, מה אתה עושה? למה אתה מכניס את זה לתוך הארון קודש? את התרומה? ארון קודש! ואז, ואמרו, הם היו עונים, מה פירוש למה? ההי קודש, והי קודש, אתה לא רואה מה אני מחזיק פה ביד? מה, זה נראה לך סתם לחם? זה לחם קדוש, זה של תרומה. הספר תורה קדוש, בוא נשם אותם ביחד. קדוש, קדוש, שניהם ביחד. כיוון דקאחה זו, דקאתו לידי פסידה. היו חכמים, שהכהנים היו לפעמים שוכחים את הלחם שם בארון הקודש, ובינתיים הם מגיעים עכברים, ואוכלים מהלחם הקדוש הזה. אז היה מגיע בסוף שגם היו מזיקים לספר תורה, אמרו זהו, גזרו ברבנן תומעה, אמרו ספרי קודש מתאמים לך את התרומה, תיזהר, אל תכניס את זה בארון הקודש, כי התרומה שלך תתאמה, כדי שלא יכניסו את התרומה ליד ספר תורה. תקנה נוספת שתקנו חכמים, והידיים, סתם ידיים שנוגעים בתרומה, יש להם דין של שני לתומעה. מה הסיבה שגזרו בו תומעה? מפני שהידיים עסקניות הן. כל הזמן זזות מפה לשם, שם לפה, וחוששים שהם יגעו במקומות מחוסים שבגופו שבאדם, מקום תינופת, מקומות לא נקיים, והידיים לא יהיו נקיות, ואז ברגע שהוא ייגע בתרומה, הוא ימאיס את התרומה. ככה רש"י מסביר פלא. לא קשור פה לעניין תומעה בכלל. עניין של דבר מאוס. לכן גזרו חכמים על הידיים, שאם הם נוגעים בתרומה, פוסלים אותה. ובהמשך אנחנו נראה שהתרומה הזאת היא דווקא תרומה יותר חמורה מהתרומות האחרות שדיברנו עד עכשיו. תרומת ידיים. סתם ידיים שאדם לא ישגיח עליהם, תקנו חכמים. אם אתה לא שמת לב מה היה עם הידיים שלך מאז שנטלת ידיים פעם האחרונה, בנטילת ידיים כשרה, יש לידיים האלה דין שאם הם יגעו בתרומה, הם פוסלים אותה. יש להם דין של שני לתרומה. איך מתארים את הידיים? על ידי נטילת ידיים. מביאה הגמרא ברייתא, תנא, אף ידיים הבאות מחמת ספר, זאת אומרת, אדם שנגע בידיו בספר קודש, כמו ספר תורה, הידיים שלו עכשיו הפכו להיות שני לתומעה, שהן פוסלות את התרומה. זאת אומרת, לא רק שספר, סתם ספר פוסל את התרומה, ספר קודש, אלא גם ידיים שנגעו בספר פוסלים את התרומה. משום דרבי פרנח. הדין הזה זה בגלל הדין של רבי פרנח, שהוא סובר שהאדם אסור לו לגעת בספר, ביריעה של הספר תורה, ככה ביד. צריך לגעת את זה במפה או במין עמוד כזה, לא לגעת ישר ביריעה של הספר תורה. לכן גזרו שאדם שכן נגע ביריעות של הספר תורה, ידיו יהיו טמאים בדרגת שני לטומאה. איפה האיסור לגעת ביריעות של הספר תורה? דאמר רבי פרנח, אמר בשם רבי יוחנן, האדם האוחז ספר תורה ארום, דיינו שהספר תורה אין בגד שמפסיק בין ידו לבין הספר תורה, נקבר ארום, יקברו אותו בלי תכריכים, זה יהיה העונש שלו. שואלת הגמרא, ארום סלקא דעתך? מה, זה התקנה שפעם אחת תפסו בן אדם שנגע בספר תורה בלי הפסק של בגד, חייבים לקבור אותו בלי תכריכים? מה פתאום? אלא אמר רבי זירא, האדם הזה הפסיד את כל המצוות שלו, הוא יקבר ארום בלי מצוות. הגיע לעולם הבא, איפה כל המצוות, תפילין, כשרות, כל המצוות שעשיתי, איפה זה? שום דבר, הכל נמחק. שואלת הגמרא, מה? בגלל שפעם אחת הוא נגע ביריעה של הספר תורה, הפסיד את כל המצוות, ארום בלי מצוות סלקא דעתך, אלא הימה, הכוונה של רבי יוחנן, שהעונש שלו, שהוא ארום בלא אותה מצווה. אם הוא עכשיו למשל קרא בתורה, קריאת שלישי. הקריאה שהוא קרא, גם כשהוא נגע בספר תורה בידו, אין לו שכר על הקריאת התורה הזאת. אם הוא עשה הגבהה, הגביע את הספר תורה, גלילה, אז בדרך כלל הוא נוטל שכר של כל העליות, פה הוא יפסיד את השכר הזה, כך מסביר תוספות. טוב, למדנו שהיה שתי תקנות שתקנו חכמים. תקנה אחת, שסתם ידיים של אדם, אם הוא לא ישגיח עליהם, אז יש להם דין שהם שני לתומה, הם פוסלים תרומה אם הוא יגע בתרומה. תקנה שנייה שתקנו חכמים, שאדם שבידיו נגע ביריעה של ספר תורה, הידיים שלו נחשבים שני לטומאה. נשאלת השאלה, היי גזור ברישה, איזה תקנה חכמים תקנו דבר ראשון? אי לימה הגזור ברישה, אם תאמר שהתקנה הראשונה הייתה סתם ידיים, יש להם דין של שני לטומאה. אם כן, בשביל מה צריכים לגזור שאם הוא נוגע בספר תורה, אז הידיים שלו הופכות להיות שני לטומאה. כיוון דאח גזור ברישה, התו למה לי? ברגע שהוא גזר שסתם ידיים הם שני לטומאה, מה צריך לגזור שאם הוא נוגע בספר תורה, יש לו דין של שני לטומאה. אלא, אך גזור ברישה, בהתחלה רק גזרו, אדם שנוגע בעירייה של ספר תורה, הידיים שלהם נחשבים שני לטומאה. אבל אחר כך, הדר גזור בכול הוא ידיים, חי זה גזרו שסתם ידיים שלא השגיחו עליהם, יש להם דין של שני לטומאה. דבר נוסף למדנו במשנה, הוא טבול יום, אדם שנגע אפילו באב הטומאה, הוא נטמא טומאה חמורה, הגיע היום שהוא צריך לטבול, טבל, ויש לו דין של טבול יום. דהיינו, שעד שלא עובר צאת הכוכבים, עדיין הוא טמא בדרגה של שני לטומאה, שאם הוא נוגע בתרומה, הוא פוסל אותה. שואלת הגמרא, הגמרא הבינה שהמשנה מתכוונת שטבול יום זה גם אחת מהתקנות. טבול יום דאורייתא היא. דכתיבו בא השמש ותהר. כתוב לגבי אדם שנטמא ורוצה לאכול תרומה. אחד הדורשים בחזל שזה מדבר על תרומה. הוא בא השמש ותהר. דווקא בזמן של הוא בא השמש, כמו והיה לנשם כי בא השמש, יעקב אבינו הלך לישון כי השמש שקעה. כשהשמש שוקעת לגמרי וכבר יש צאת הכוכבים, רק אז האדם נהיה טהור שהוא יוכל לאכול קודשים, הכוונה לתרומה, כמו שחזל מוקימים את זה. אם כן זה מהתורה, עונה הגמרא, שמי מכאן טבול יום, תמחק מהרשימה של ה-18 גזרות, טבול יום, דהיינו, יש לנו 10 דברים במשנה, שהם טמאים בדרגת שני לתרומה, שאם אדם נוגע אחרי זה בתרומה הוא פוסל אותה. אל תחשוב שיש לנו 10 תקנות של ידחי דבר במשנה הזאת, לא. רק 9 מתוכם הם דברים שתקנו אותם חכמים בגזרת ידחי דבר. אבל טבול יום באמת זה מהתורה, אבל מה? באמת זה בתוך הרשימה של המשנה. לא צריך למחוק את זה לגמרי מהמשנה, כי המשנה באמת מדברת על כל המקרים שאדם נטמא בתרומה כזאת, שהוא דרגת שני לתרומה, שהוא פוסל תרומה. שהתרומה נפסלת, הרי משני לתרומה היא הופכת להיות שלישי. אז תוריד את זה מהרשימה של ה-18 דברים. עוד למדנו במשנה טומאה נוספת שמטמאה תרומה, והאוכלים שנטמאו במשקים. דהיינו, שאוכל שנגע בו משקה טמא, האוכל הזה הופך להיות שני לטומאה. שואלת הגמרא, איזה משקה טמא טימא את האוכל? במשקין דמאי. אי לימה במשקין הבאים מחמת שרץ. התורה מונה 8 סוגי שרצים, שהם יש להם שם שרץ, דין של שרץ, שכשהשרץ הזה מת, הוא הופך להיות אב הטומאה, ואם הוא נוגע במשקים, מה תגיד? שאם המשקים האלה אחר כך ייגעו באוכל, הם יטמאו אותו? נשאלת השאלה, דאורייתא נינהו, המשקים האלה באמת יטמאו אוכל, אבל המשקים האלה טמאים מהתורה. הרי השרץ הוא אב הטומאה, המשקים הופכים להיות ראשון לטומאה. ראשון לטומאה, מהתורה מטמא אוכל. עכשיו, תוספות בדיבור המתחיל משקין כותב, שזה לפי דעתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שסובר שמשקים טמאים יכולים להיות בדרגת ראשון לטומאה ועוד לטמא אוכל של חולין. טוב. דכתיב, וכל משקה אשר יישתה בכל כלי יטמא, והפסוק הזה מדבר שכשיש בתוך כלי חרס משקה, ובאוויר של הכלי חרס נכנס שרץ מת שמטמא, הוא מטמא את הכלי, והכלי מטמא גם את המשקים שיש בפנים. והכלי הופך להיות ראשון לטומאה, כי באוויר של הכלי חרס היה מקודם שרץ. השרץ הוא אב הטומאה, הופך את הכלי להיות ראשון לטומאה. והכלי שהוא ראשון לטומאה מטמא את המשקים להיות שני לטומאה. ודורשים חזל שכל שכן אם השרץ ייגע במשקים עצמם, בוודאי שהוא יהפוך אותם להיות ראשון לטומאה, ואז הם יטמאו אוכל להפוך אותו להיות שני לטומאה. וברגע שהאוכל הזה הוא שני לטומאה, הוא שני לטומאה מהתורה, אז בוודאי שהוא יפסול אחרי זה תרומה ויהפוך אותה לשלישי לטומאה מהתורה. אלא מדבר, אומרת הגמרא, מדובר פה במשקין הבאים מחמת ידיים. ידיים שהם לא ידוע עליהם שהם טהורים, ויש להם דין של סתם ידיים שהם שני לטומאה, שנגע במשקה. המשקה הזה הופך להיות טמא מחמת הידיים. יש לו דין של ראשון לטומאה. גזרו על המשקים שהם יהיו תחילה, שהם נהיים ראשון לטומאה. ולכן אם הם יגעו אחר כך באוכל, האוכל הזה יהפוך להיות שני לטומאה מדי רבנן, ואם האוכל הזה יגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה. והגזרה הזאת שגזרו חכמים, שמשקים, שנטמאו מחמת ידיים, שיש להם דין של שני לטומאה, זה שהם הופכים להיות בדין של ראשון לטומאה, גזרו את זה משום משקין הבאים מחמת שרץ. בגלל שכשמשקה נטמע משרץ, הוא מטמא גם, הוא הופך להיות ראשון לטומאה, והוא מטמא אוכל להיות שני לטומאה, אז לכן גזרו גם בסתם ידיים שנגעו במשקים, שהמשקים האלה הופכים גם כן להיות בדרגה של ראשון לטומאה, כדי שאנשים לא יטעו בין משקים שנגעו בשרץ, לבין משקים שנגעו בסתם ידיים, שאנשים לא יחשבו שגם משקים הבאים מחמת שרץ יש להם דין רק שהם יש להם דין רק של שני לטומאה, לכן גזרו לא, שכמו שמשקים הבאים מחמת שרץ הם נהיים ראשון לטומאה, ככה גם המשקים שנטמאו מחמת ידיים יש להם דין של ראשון לטומאה. עכשיו, למה באמת לא תקנו גם על אוכל שנוגע בסתם ידיים שהוא יהיה ראשון לטומאה, כי הרי אוכל שנוגע בשרץ גם נטמא. אני מסביר רשי מביא שהסיבה היא מכיוון שמשקים נטמאים יותר בקלות מאשר אוכל. כי הרי באוכל יש דין שאוכל, כשפרי למשל גודל על העץ, אם ייגע בו דבר טומאה לא מטמא אותו. גם כשתולשים אותו מהעץ, אם נוגע בו דבר טומאה לא מטמא אותו, רק אם הוא הוכשר על ידי משקה, אז הוא מוכשר לקבל טומאה והוא מקבל טומאה. לעומת זאת משקים, סתם משקים, לא צריכים משהו שיכשיר אותם לקבל טומאה. הם עלולים יותר לקבל טומאה. לכן רק עליהם גזרו שיש להם דין של ראשון לטומאה ברגע שהם נגעו בסתם ידיים. עוד למדנו במשנה, והכלים שנטמאו במשקים. כלים שנטמאו על ידי משקים, יש להם דין, לכלים יש להם דין של שני לטומאה, ואם הכלים האלה אחר כך יגעו בתרומה, יפסלו אותה. שואלת הגמרא, איזה משקים תמאו את הכלים. כלים די תמאו במשקין דמאי. אי לימה במשקין דזב, יש אחד מהתומות, זה תומת זב. איש שיצא מגופו איזשהו סוג של נוזל, שהוא דומה לשכבת זרע, רק שהוא יותר נוזלי, זה מטמא אותו בתומת זיבה. וחכמים גזרו שזב כזה, כל המשקין שלו, יש מה שנקרא מעיינות הזהב, אם זה הרוק או שזה מרגליים וכולי, כל דבר שדומה לרוק, גזרו חכמים שיש למשקה הזה תומה של אב התומה גם כן, כמו הזהב בעצמו. אם כן, נשאלת השאלה, דאורייתא נינהו, מהתורה, אם המעיינות הזהב, כמו שקראנו להם, למשל רוק של הזהב, נוגע בכלי, מהתורה הכלי הזה הופך להיות ראשון לתומה. אז אם כן, מה צריכים להגיע לתקנה שחכמים תקנו אחד מה-18 דבר לתמה? דכתיב, וכי ירוק הזהב בטהור, בהמשך של הפסוק, וחיבס בגדיו, ורחץ במים, ותמה עד הערב. בכל אופן רואים מפה שמהזהב יורק במה שביד טהור, תימאתי לך. ואת אם הטיפת רוק נוטפת על איזה דבר שמחזיק אותו אדם טהור, האדם הטהור הזה נטמע במסע בזה שהוא נושא את המשקה הזהב. אבל המפרשים מסבירים שהעיקר פה לא צריך להגיע לזה ש... אז הרוק נפל במה שביד הזהב, במה שביד הטהור. עצם זה שהתורה אומרת שהרוק של הזהב מטמא. זה מטמא מהתורה. ויש לזה דין של אב התומה. אז בוודאי שאם הוא נגע בכלים, המשקה הזה, הוא מטמא אותם, והם אחרי זה יטמאו תרומה, לא רק יפסלו תרומה. עונה הגמרא, אלא חייבים להסביר כאן שאיזה משקים טמאו את הכלים, במשקים הבאים מחמת שרץ, משקים שנגעו בשרץ, שמהתורה הם לא נטמאים בדין של אב התומה, הם נטמאים רק בתומת ראשון לתומה, כמו שראינו קודם. השרץ הוא אב התומה, והמשקים שנגעו בשרץ נהיים ראשון לתומה, וראשון לתומה לא יכול לטמא כלים, כי הרי איך זה הולך? אב התומה מטמא גם אדם כלים, אוכלים ומשקים, והופך אותם להיות ראשון לתומה. אבל הראשון לתומה מטמא רק אוכלים ומשקים. אז אם כן, המשקים האלה עכשיו, שהם ראשון לתומה, לא אמורים לטמא כלים. בכל זאת, גזרו חכמים אחד מה-18 דבר, שמשקים שהם בראשון לתומה, שנטמאו משרץ, כן יטמאו את הכלים, יהפכו אותם להיות שני לתומה. אגב, זה לא דווקא אם נטמאו משרץ. כל משקים שנטמאו מאב התומה, שהם הפכו להיות ראשון לתומה, הם מטמאים גם כלים מדרבנן. מה הסיבה שגזרו לטמא משקים בדרגת טומאה כל כך חמורה שמטמאים גם כלים? וגזרה משום משקים דזב. כי הרי המשקים שנגעו בשרץ דומים למשקים של זב. שניהם זה משקה. ויש ביניהם הבדל גדול. משקה של זב, דיינו רוק ומה שדומה לרוק של זב, הדרגת טומאה שלו היא אב הטומאה, יכולה גם לטמא כלים. ואם אנחנו נקל ונגיד, כמו עיקר הדין, שמשקה שנגע בשרץ, תמה רק בדרגת ראשון לתומה, והוא לא מטמא כלים, אנשים יבואו לטעות שגם משקה של זב לא מטמא כלים, לכן תקנו שגם משקה של שרץ מטמא כלים. למדנו, אחת מהתקנות שתקנו בגזרת 18 דבר, היה גזרת ידיים. סתם ידיים שאדם לא ישגיח עליהם אם הם תאורים, יש להם דין של שני לתומה. רגע, מי תיקן את ה-18 דבר? וידיים תלמידי שמאי והלל גזו. למדנו שהתאספו שם בביתו של חנניה, בן חזקיה, בן גרון, תלמידי שמאי והלל, ותיקנו 18 דבר. התלמידים של הלל ושמאי הם תיקנו גזרת ידיים? שמאי והלל עצמם גזו. הרב עצמו גזר את הגזרה הזאת, עוד קודם לכן. דתניה. יוסי בן יועזר איש צרידה, היה אחד מגדולי התנאים, היה נשיא ישראל, יוסי בן יועזר, הוא היה גר בעיר צרידה, אחת מהערים בארץ ישראל. דרך אגב, משם יצא ירובעם בן נבט, המלך הראשון למלכי ישראל. והוא היה אדם חשוב מאוד בעיר צרידה. וכן, יוסי בן יוחנן, הוא היה איש ירושלים. שניהם גזרו טומאה על ארץ העמים. גזרו שהאדמת חוץ לארץ, מספק יש לדין של טומאה. למה? כי אומות העולם, בכל אופן בזמנם, לא היו מקפידים לקבור את כל אלה שנפטרו להם בקבר מסודר ולציין את הקבר. אז כל מקום אתה לא יודע אם יש שם קבר או לא, אז יש חשש אולי יש שם קבר, ואפילו מת של אומות העולם הוא מתאמה אם נוגעים בו או שנושאים אותו. יש חשש בכל מקום אולי יש שם עצמות של מת וכדומה, לכן גזרו טומאה על ארץ העמים. וכן גזרו טומאה על כלי זכוכית. כלים שעשויים מזכוכית לא מצאנו בתורה שהם טמאים. אבל אלה תקנו שכלי זכוכית כן מתאמים. שמעון בן שטח, הוא תיקן כתובה לאישה. כבר לפני כן, כל אדם שהיה מתחתן עם אישה היה כותב לה כתובה. אבל הוא תיקן שהבעל לא יכול לייחד כסף ולהגיד לאשתו, תשמעי, זה הכסף. אני שם את זה פה בפינה, שאם הוא מגרש אותה או אם הוא נפטר, אז הכסף הזה יהיה בשבילה. לא. חייב לומר שכל הנכסים שלו משועבדים לכתובה, כדי שאם הוא יתרגז פעם, הוא לא יכול להגיד לקחי את הכסף שלך ולכי, וגרש אותה. לא, צריך להסתבך עכשיו, רגע, אין לו כסף מזומן, צריך עכשיו להתחיל לחפש, כל הנכסים שלו משועבדים, מתחיל להסתבך, הוא לא כזה מהר יגרש את אשתו, אלא אם כן יהיה לו סיבה מאוד 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 חשובה. רצו שיהיה שלום בית, שאנשים ילמדו להסתדר ביחד. ודבר נוסף הוא גזר טומאה על כלי מתכות. ההסבר של טומאה על כלי מתכות, הגמרא תבאר בהמשך בדף ט"ז עמוד ב'. שמאי והלל, הם הרבנים בעצמם, גזרו טומאה על הידיים. אז למה אנחנו אומרים שהתלמידים של בית שמאי הם אלה שתקנו גזרת י"ח דבר, וכיוון שתלמידי בית הלל היו מועטים, אז כולם היו חייבים לקבל את התקנה הזאת. הרי שמאי והלל עצמם תקנו את זה. וכי תאימה, אולי תתארץ שהברייתא לא מתכוונת ששמאי והלל עצמם הם תקנו שסתם ידיים יש להם דין של טומאה, אלא שמאי וסייעתו, כל התלמידים שלו, והלל וסייעתו, כל התלמידים שלו, וגם הלל ושמאי עצמם היו פה במחלוקת, וגם הם נמנו בין התלמידים. זה לא יכול להיות. והאמר רב יהודה אמר שמואל, 18 דברים גזרו באותו יום, וב-18 דברים נחלקו, ונעמדו למניין ומצאו שבית שמאי התלמידים שלהם מרובים וקבעו הלכה כמותם. 18 דברים נחלקו? זה לא הלל ושמאי. ואילו הלל ושמאי הם עצמם לא נחלקו אלא בשלושה מקומות ותו לא. לא היה מחלוקת בין הלל ושמאי אלא רק על שלושה דברים בלבד. הגמרא בדף הבא תבאר את כל השלושה דברים. אבל זה ודאי לא שהם לא נחלקו בתקנות האלה שמדברים עליהם ב-18 דברים. כן, דאמר אבונה, בשלושה מקומות נחלקו ותו לא. אומרת הגמרא, וכי תימה, אולי תרצה את הרץ, אתו הינו גזרו לתלות. הלל ושמאי גזרו, לא במחלוקת, גזרו שסתם ידיים שנוגעים בתרומה, יהיה לזה דין של ספק תרומה. אסור לאכול את התרומה הזאת, אבל גם אסור לשרוף את זה. ואתו תלמידה היו, אחר כך תקופה מאוחרת יותר הגיעו תלמידי שמאי ותלמידי הלל, וגזרו לשרוף. הם גזרו שהתרומות האלה תרומות מוחלטות, ואם התרומה נתמת בהם, צריך לשרוף את התרומה. זה לא יכול להיות. ואמר אילפה, ידיים? זה שגזרו שסתם ידיים יש להם דין של שני לתרומה, והם נגעו בתרומה, התרומה נפסלת בתרומתה, תחילת גזרתן לשרפה. לכתחילה כשגזרו גזרה שהידיים מתמאים, תרומה, גזרו שזה ילך לשריפה. אלא, אתו אינו גזור. בהתחלה הלל ושמאי גזרו שידיים פוסלות את התרומה, ולא קיבלו מניו. הגזרה שלהם לא התקבלה. ואתו תלמידיו, אחר כך, תקופה מאוחרת יותר הגיעו תלמידי שמאי, גזרו וקיבלו מניו, ומהם כבר כן קיבלו את הגזרה הזאת. ומאז התקנה התקבלה. שואלת הגמרא והקטי, עדיין קשה. שלמה המלך כבר גזר תרומה על הידיים. שלמה המלך זה בכלל תחילת בית ראשון. תלמידי הלל ושמאי היו בסוף בית שני, זה הבדל של 900 שנה כמעט. דאמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה המלך את הדין של עירובין, מה זה עירובין? זה כשיש חצר עם כמה בתים, הוא תיקן שלא יוכלו לטלטל מהבית לחצר, אלא אם כן כל בני החצר, כל אלה שגרים בבתים, השתתפו וישימו כל אחד מהם כיכר בבית אחד, ואז יחשב שהכל רשות אחת, והם מותר להם לטלטל. העירובין האלה, וגם הדין של נטילת ידיים, שני אלה תיקן אותם שלמה המלך. למה צריך ליטול ידיים? כי סתם ידיים הם שני לתומה. ואז כששלמה המלך תיקן את התקנה הזאת, יצאה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. עוד פסוק נאמר, חכם בני, ושמח ליבי, ואשיב החורפי דבר. בכל מקרה רואים ששלמה המלך כבר תיקן נטילת ידיים, הוא כבר תיקן שידיים יש להם דין של תומה. אלא מתרצת הגמרא, אתה שלמה גזר לקודשים. שלמה המלך גזר שסתם ידיים, יש להם דין של תומה, רק לעניין קורבנות, לעניין קודשים. כשמדם נוגע בקודשים הוא מטמא אותם. ואתו הינו, אחר כך הגיעו הלל ושמי וניסו לתקן, ואחר כך תלמידיהם באמת הצליחו לתקן, לגזור אף לתרומה, שגם סתם ידיים שנוגעים בתרומה, גם כן יפסלו ויצטרכו לעשות נטילת ידיים. גם היום להלכה למעשה מה שנשאר, שלפני שאדם אוכל לחם, צריך לעשות נטילת ידיים. למה? כדי שיתרגלו ליטול ידיים לפני שאוכלים תרומה, כי עיקר תרומה מה שהיה לכהנים זה חיטים, שעורים, חמש תמיעי דגן, זה עיקר מה שהם היו מקבלים תרומה, וכדי שיתרגלו לאכול לחם של תרומה אחרי נטילת ידיים, תקנו לאכול, על כל לחם שאוכלים גם של חולין ליטול ידיים, ובגלל שלא רצו לחלק חכמים בגזרותיהם, אז הם תקנו את התקנה הזאת גם לאדם שהוא לא כהן, שגם הוא ייטול ידיים לפני שהוא אוכל אכילת לחם. יש אומרים שגם אדם שהולך לאכול איזשהו מאכל שהוא תובל אותו במשקה, גם כן לפני כן צריך לעשות נטילת ידיים לכל דבר שטיבולו במשקים. עד גופה, נחזור לגופם של דברים שראינו תוך כדי המשא ומתן. אמר רב יהודה אמר שמואל, 18 גזרות בית שמי גזרו באותו יום, וב-18 גזרות בית הלל נחלקו עליהם. זאת אומרת שהיה מחלוקת בית שמי ובית הלל על ה-18 גזרות האלה, אבל בסוף כשספרו מי מבין התלמידים היה ציבור יותר גדול, נמצאו שבית שמי היו מרובים, פסקו הלכה כמו בית שמי. שאלת הגמרא והתניא, כתוב על ה-18 גזרות האלה שעליהם אנחנו מדברים, ושבו בית הלל הסכימו עם בית שמי, אז איך אתה אומר שהם נחלקו עליהם? עונה הגמרא, בו ביום נחלקו. אותו יום שגזרו את ה-18 גזרות, בית הלל לא קיבלו את ה-18 גזרות עליהם, חלקו על בית שמי. אבל ולמחרת, אחר כך, יום אחר כך, בית הלל חשבו שוב על אותם גזרות, והושבו, אומר רש"י, חזרו בהם והסכימו עם דברי בית שמי, ואז כולם קיבלו עליהם יחד את כל ה-18 גזרות, ועד כאן דף י' ד'.